אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. האורח הבא בתוכנית שלנו הוא מרקוס זוגרפוס. שלום מרקוס.
שלום.
אז אתה אוסטרלי שכרגע מתגורר בישראל, נכון?
נכון, כן.
בוא תספר לנו קצת מה הביא אותך לישראל.
זהו, אז נולדתי באוסטרליה, במשפחה יוונית, והייתי תמיד תרוד עם מחשבות על מטרת החיים, משמעות החיים, חיפשתי כל מיני דברים כמו פילוסופיה, מיסטיקה, כל מיני דברים, ובסוף מצאתי בסידני קבלה, חוכמת הקבלה.
אוקיי, קבלה.
כן. אז התחלתי ללמוד שם, ראיתי שמקור הארגון והמורה המקובל רב דוקטור מיכאל לייטמן הם בישראל. היום הקבלה זה הבני ברוך, זה הארגון. אז זה בכל העולם וזה באינטרנט. בזמן שאני מצאתי אותו ב-2005, זה כל כך היה מפותח באנגלית. אז פשוט היה גם סיפה כזאת אחרי אוניברסיטה בחיים, אז עשיתי החלטה שאני הולך לגור שם ולחיות שם וללמוד שם, כי הקבוצה הגדולה ביותר והכל זה שם. אז מאז אני בעצם בישראל, מאז 2005.
אוקיי, אז ב-2005 הגעת לישראל, מאז אתה שם. בין השאר, במה שאתה עוסק זה באנטישמיות החדשה. אתה מומחה להסברה כנגד אנטישמיות ודלגיטימציה של מדינת ישראל. וגם בתחקיר שערכנו עליך, הבנו שאתה חוקר וכותב על האחים המוסלמים. רוב האנשים במערב הם לא ממש מבינים את ההבדל בין כל הזרמים והכתות באסלאם. לכל יותר הם שמעו על השיעים והסונים. למה חשוב להבין את הרקע ההיסטורי ואת המטרות של האחים המוסלמים?
כן, אני אתחיל את זה באופן אישי, איך נכנסתי לזה. אחרי המלחמת עזה עם 2014, התחלתי להתעניין יותר על ההיסטוריה והמקור של כל הארגונים, ארגוני ג'יהאד האלה מסביב ישראל שבונים מלחמות וכו'. אז מצאתי שהאחים המוסלמים זה היה דרך לחקור את זה בצורה כזאת שהם כמו איזשהו ארגון, אפשר להגיד, על של כל הארגונים. קודם כל אפשר להגיד שעכשיו חמאס זה הכל חמאס, חמאס, כן? חמאס זה הסניף הרשמי של האחים המוסלמים בפלסטין, זה רשמי, כן?
אוקיי.
והאחים המוסלמים כארגון בגלוי התחיל ב-1928 במצרים כתגובה לקולוניאליזם של המערב שם, ובהתחלה זה היה יותר כדי לרומם את אסלאם בקרב המוסלמים שגרים במצרים. מה גרם לו להתפתח ולהפוך ליותר פוליטי ויותר אלים אפילו? יש שלוש שלבים באחים המוסלמים. מתחיל בחינוך דתי, שזה כאילו דבר טוב, ואז זה מתפתח לפוליטיקל לובינג, אקטיביזם, ואז זה מתפתח לאלימות. יש לו שלוש שבים שאפשר לראות בכל מיני מקומות. מה גרם לו להתפתח? היהודים שהתחילו לבוא בפלסטין. פתאום איזשהו ארגון ממצרים התעניין בזה שיהודים באים וגרים בפלסטין, והם היו הכי, עם הכל הכי חזק כנגד הדבר הזה, יחד עם הם היו יחד עם ההג'מין חוסייני, המופתי, בזמנים האלו מאוד קרובים, והתחילו, זה ממש פיתח אותם להפוך להיות פוליטיים ואלימים, ומאז יש אחים המוסלמים בגלוי בכל מיני מקומות בעולם. סודן זה מקום איפה שהם התפתחו לתוך השלטון, ורואים בסודן איזושהי דוגמה של מה זה בזמן שהאחים המוסלמים בשלטון הרבה שנים, מה זה הופך להיות, ויש בעצם רצח עם לכל מי שלא שומר על התנאים שלהם, ובמקומות אחרים זה פשוט, זה מתפשט בכל דבר. האם זה דייש, זה אנשים שהתחילו להיות אחים המוסלמים ויצאו משם, אל-קאידה, גם חמאס, שזה רשמי, ויש קשרים לכל אחד, אסבולה, יש קשר, איראן מאז 1979, וכולי וכולי, שאפשר לראות שנים בכל אחד מהם. וזה כמו איזשהו, וגם באוסטרליה, אם אתה רוצה להגיד, ובצפון אמריקה ובאירופה, שם עובדים יותר בסמוי, דרך כל מיני ארגונים, לוקחים כל מיני NGOs וכאלה, ועובדים דרכם כדי להעביר כספים וזה, וכן, מאוד מפותח בעולם ומאוד רחב הנושא הזה.
זאת אומרת שמה שאני מבין מדבריך זה שבעצם הם נמצאים בכל מקום בעולם כבר, אם זה גם באוסטרליה, גם באירופה, גם בצפון אמריקה, כמו שהזכרת, NGO זה Non-Governmental Organizations, זאת אומרת, הם מקבלים תמיכה דרך ארגונים לא ממשלתיים.
כן.
אוקיי, אז פוליטיקאים ומומחים לביטחון לאומי במערב מבדילים בין אסלאם רדיקלי לכאורה מיעוט קטן לבין האסלאם המתון לכאורה הרוב הדומם. האם זו הבחנה נכונה?
זה מאוד מסובך, כן. האמת, עוד דבר למה נכנסתי לנושא הזה, זה בגלל שאחרי האירועים בניו יורק ב-2001, בארצות הברית הממשלה רצו למצוא איזה ארגון מתון אסלאם כדי לעשות איתם קשרים. ובזמנים האלה, דווקא האחים המוסלמים, זה היה מתאים להם. בזמנים האלה גם ראו את חמאס כמו מתון, הם הכירו אותם כמוסלמים מתונים. כשאובמה נכנס לשלטון, הוא היה הנשיא הראשון, שבדרך כלל הנשיא, הפורן צ'יפ שלו הראשון, כאילו הפעם הראשונה שהוא יוצא לחוץ, בדרך כלל זה לקנדה, לכל נשיא ארצות הברית. הוא נסע למצרים, ולא להיפגש עם הפוליטיקאים שם, אלא להיפגש עם האחים המוסלמים, כדי ליצור ולבנות קשרים איתם. אז בעצם הם הסתכלו על זה בתקופת הזאת, שדווקא האחים המוסלמים הם אסלאם מתון. ואתה ראית מה, אתה רואה מה המסורים, ואפשר לראות באוקטובר 7, דוגמה הכי קיצונית לכמה זה לא מתון בכלל.
ואנו משוחחים עם מרקוס זוגרפוס מישראל, ונושא השיחה שלנו היום, בין השאר, הוא על האחים המוסלמים. אז מיד נגיע לאוקטובר 7, אבל לפני כן, הכותרת של אחד המאמרים שלך היא ככה, Genocidal Antisemitism, a Core Ideology of the Muslim Brotherhood.
Okay.
האם אפשר להסיק מכך שאתה לא ממש הופתעת מהטבח שהחמאס ביצע בעוטף עזה בשביעי באוקטובר?
לא הופתעתי. כי בזמן שאתה מכיר את האידיאולוגיה, אתה רואה שזה משתלב בדיוק כמו שצריך לתוך האידיאולוגיה שלהם.
זאת אומרת, זה היה עניין של לא אם זה יקרה, אלא מתי, והמתי הזה זה היה יכול לקרות לפני שנה, או עוד שנה, או עוד 5 שנים, אבל זה בטוח היה קורה מתישהו.
כן, ודווקא האטמוספירה בתוך הארץ לפני זה היה מאוד בפירוט. היה
פילוג בעם.
הרבה פילוג בעם, כן, נכון. זה גם כן משהו שהאידיאולוגים של הג'יהאדיסטים מסתכלים על זה כמשהו, זה נותן להם חיזוק כדי לפעול כנגד יהודים בעצם. כי הם רואים שאם יהודים מחוברים ומאוחדים, אז הם יותר כאילו שומרים על עצמם. אבל בזמן שהם רואים פילוג בעם וביהודים, אז זה נותן להם ממש דחף לעשות את זה. אז גם כן ציפיתי מתוך כל הפילוג שראיתי עם כל המחאות, אחד נגד השני, יהודי נגד יהודי, ציפיתי משהו כזה שזה יקרה. וזה באמת קרה כאילו. וגם כן אחד המחבלים גם כן, מיד שתפסו אותו אחרי האירוע, גם כן אמר שהם הסתכלו על הפילוג בעם כל השנה, וזה נתן להם חוזק לעשות את זה, גם כן מצאו איזה מצמח לפני כמה ימים, גם כן אמרו שהיו 2 דברים אצל חמאס שנתנו להם את ההחלטה בסוף כדי לבצע את זה. 2 דברים היו, אחד, הצבא שלהם, כמה הם הדגישו שהם חזקים בצבא, ו2 היו הפילוג בעם, כאילו בזה שראו את היהודים מפוזגים, אז כל הדברים האלה יחד.
אוקיי. רוב הישראלים החילוניים והליברליים מאמינים שהסכסוך הישראלי-ערבי הוא בעצם על טריטוריה. זאת אומרת, הם חושבים שאם נלך מהשטחים, יהיה בסדר. אבל למעשה, המוסלמים רואים את זה בתור מלחמת דת. קיצוניים משני הצדדים מנסים להפוך את הסכסוך למלחמת דת. האם אתה מסכים?
כן, אני אכנס לשורה הראשונה של תקנון של חמאס, כן? זה פשוט אומר שהמטרות שלהם זה שיהיה קליפת אסלאם בכל העולם, ושזה יהיה תחת חוק שריה. שיש יהודים בעולם, זה אפשר לסבול את זה אם יהודים הם באיזשהו קצת רמה שאפשר לשלוט עליהם. אבל בזה שיש ליהודים מדינה, זה כבר כוח פוליטי, כוח צבאי, זה משהו שאי אפשר לסבול, כאילו, צריך לסלק את זה. אז זה מתוך המחשבה שלהם.
אני רוצה רגע להזכיר את הרב מנחם פרומן, זיכרונו לברכה, שהוא האמין בהפוך על הפוך שהדרך היחידה להביא שלום היא ליצור ולשמור על דו שיח בין רבנים לבין אנשי דת מוסלמים, כולל עם מנהיגי החמאס. האם זה נראה לך אפשרי?
לא, אני לא חושב שזה ילך לשום מקום. אני חושב שהיהודים צריכים להתחזק בחיבור ביניהם, לא להיכנס לכל מיני יחסים כאלה עם כאילו אפשר להיכנס לכל מיני יחסים, אבל לא לתלות לזה שום איזשהו שלום שיכנס מזה, או משהו שיצא מתוך זה. אחד הדברים מתוך המחקר שעשיתי, זה מאז השנות ה-30, אתה רואה שפה כזאת, מזה שרק בזה שיהודים קיימים פה, זה נקרא כמו, הם רואים את זה כתוקפנות. רק בזה שאני כרגע הולך ברגל בארץ ישראל ומדבר איתך, אני תוקף אותם, הם מסתכלים על זה ככה, כאילו, אין פה לדבר על שלום איתנו, כי אנחנו כבר בזה, זה כאילו שאני מרביץ אותו, הם רואים את זה ככה, שרק בזה שאני חי פה, אני מרביץ אותו, ואז אני מדבר איתו, בואו נעשה שלום, בזה שאני מרביץ אותו, וזה אפילו כפול disrespect כלפיו, ככה הם רואים את זה, אם אתה מדבר איתו על שלום, אז זה מה שהבנתי מתוך המחקר שלי, שאני ראיתי כאילו הצד שלהם, הראש שלהם, והם כבר רואים אותך בזה שאתה פה, אתה פשוט לא צריך להיות פה, אתה לא שייך למקום פה, תצאו מפה כאילו, ובזה שאתה פה, אתה תוקף, זה בראש שלהם, אז בזה שאתה מדבר איתו על שלום, תוך כדי זה שאתה תוקף אותו, ככה הם רואים, אז זה ממש מזלזל בו.
אוקיי, יש לי עוד שאלה אחת אחרונה. אנחנו יודעים ששנת 2023 הייתה השנה בין הגרועות של ההיסטוריה של ישראל, עם המהפכה המשפטית שהתחילה בינואר-פברואר וגלשה לכל המהומות וההפגנות ברחבי העולם, וכמובן לקראת סוף 2023 ראינו את ההתקפה הנוראית של החמאס. לסיכום ולסיום, איך אתה רואה את ישראל ב-2024?
כבר השוני שהגיע אחרי ההתקפות האלו, שאפשר להגיד שיש הרבה יותר דיבור בעם, הרבה יותר עזרה הדדית, כל השיח הזה של הפילוג, זה ירד. יש אפילו, ראיתי לפני שבוע איזשהו השטג, לא זוכר מה בדיוק ההשטג, אבל החיילים בנו את זה. באינטרנט, והם בעצם אמרו, כן, סתום את הפה, סתום את הפה. בעצם הם רצו להגיד שכל מי שעולה באיזשהו שמאל נגד ימין וכו' וכו', הם פשוט רצו שהוא סתום את הפה שלו, כאילו שזה לא השיח, זה לא הזמן. אז בעצם, אני רואה אבל זה גם כן לא הפעם הראשונה שזה קרה בהיסטוריה, שמגיע איזשהו אירוע קטסטרופי, ואז אחרי זה פתאום כולם באים ביחד, וכאילו אנטישמיות אפשר להגיד באופן כללי, זה איזשהו כוח שבא כדי לאחד את היהודים. זה מה שרואים עכשיו, יש איזשהו חיבור סביב זה. אז מה שאני מאחל זה שזה לא יהיה רק בזמני קטסטרופים שזה מביא את הדבר הזה, אבל שמתוך, אפשר להגיד, מתוך חינוך ומתוך צעדים פרקטיים ומתוך, איך אומרים, innovativeness. היצירתיות והתכונות האלו שיש ליהודים באופן כללי, יצירתיות, חדשנות, שמתוך הדברים האלה, היהודים התחילו באופן חיובי לבנות צעדים ליתר ויתר ציבור. אני יכול להגיד שאני מרגיש עכשיו הכי בטוח, בגלל שיש איזשהו רוח של הציבור. מורגש משהו מאוד מאוד חזק אצל היהודים, וזה לא רק טוב ליהודים, אבל זה כאילו מביא איזשהו כוח של חיבור, שבעצם זה כוח טוב לכולם.
כן, אתה אומר שבעצם הרוח היהודית, הישראליות, זה מה שמאחד את עם ישראל בימים קשים כן. אלו. אוקיי, מרקו זוגרפוס, תודה רבה על השיחה, מאחל לך כל טוב ושתהיה שנה מוצלחת, 2024.
תודה לך, תודה לכם.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.